שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', בעמוד 482, מאמר ב' בחינות בקדושה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך א', עמוד 482, מאמר ב' בחינות בקדושה. יש קדושה למעלה ויש קדושה למטה. כמו שכתוב, קדושים תהיו. הרי יש קדושה למטה, כלומר שהנבראים צריכים להיות קדושים. ואחר כך כתוב, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זהו קדושה שלמעלה, וזהו סיבה ונתינת טעם למה צריך להיות קדושה למטה, משום שלמעלה הוא קדוש. לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים. חז"ל דרשו, קדושים תהיו, פרושים תהיו, כי קדוש אני. לומר, שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ולכאורה קשה להבין זה. הלא מכאן משמע, כאילו חס ושלום אין קדושה למעלה, אלא היות שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות קדוש, לכן הוא אומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. ויש להבין זה. והלא מפשטות הלשון משמע, היות שהבורא הוא קדוש, לכן אומר שגם הנבראים יהיו קדושים. כמו שכתוב, קדושים תהיו מסיבת כי קדוש אני השם אלוקיכם. ומדרשות חז"ל משמע שזה שהתחתונים צריכים להיות קדושים שיקדשו אותו, כמו שדרשו על מה שכתוב, כי קדוש אני השם אלוקיכם. היינו, שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. נמצא כאילו הסיבה שצריכים להיות קדושים כדי שיהיה קדושה למעלה. עוד דרשו חז"ל, וזה לשונו, קדושים תהיו, יכול כמוני. תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. עד כאן לשונו. גם זה קשה להבין, וכי סלקה דעתך שישראל יהיו כמו הקדוש ברוך הוא? הייתכן לחשוב דבר כזה? ובכדי להבין את הנעל, צריכים להבין מהו הפירוש שדרשו על קדושים תהיו, פרושים תהיו. כלומר, מאיזה דבר צריך האדם להפריש את עצמו. ועוד יש להבין את הסיבה מדוע האדם צריך להפריש עצמו. ומהכתוב משמע שצריך להפריש עצמו מטעם כי קדוש אני. וגם זה יש להבין. בשלמה השם הוא קדוש, יכולים להבין. אבל שזה שהשם הוא קדוש, יהיה הסיבה שגם האדם יהיה קדוש, מדוע? וכי אפשר לדמות האדם שיהיה דומה להשם, הייתכן? ואם כן, צריכים להבין מהו הכוונה בזה שמחייבים את האדם שיהיה קדוש כמו השם. ומשמע שזהו העיקר שהאדם צריך להיות. אחרת משמע שיהה ההפך מקדושה, טומאה, וכאילו באמצע אין שום דבר. או שנגיד שיש בחינת אמצעי בין קדושה לטומאה. וגם זה יש להבין, מהי טומאה בעבודה ומהי קדושה בעבודה. ויש לפרש כל אלו עניינים על כיוון אחד. היינו לחזור על מטרת הבריאה מהי, ומהו שורש הקלקולים, ומה הם התיקונים שמוטל עלינו לתקן, בכדי שמטרת הבריאה תתגשם בשלמותה. כלומר, שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג, מה שברצון הבורא לתת להם, כנ"ל שרצונו להיטיב לנבראיו. הנה ידוע שהרצון דלהיטיב ברא רצון לקבל והשתוקקות לקבל את הטוב, מה שהוא רוצה לתת. והרצון לקבל הזה מכונה שורש הנבראים, שמרצון לקבל הזה התפשטו אחר כך הרבה הבחנות ברצון לקבל הזה. זאת אומרת, כשיצא ונתגלה בפעם הראשונה, והיה מקבל על בחינה זו, המצב הזה נקרא בשם עולם אינסוף. פירוש, שהרצון לקבל הזה עוד לא עשה סוף על אור עליון, אלא קיבל בכלי זה קבלת הטוב והעונג. לכן נעשה תיקון שלא יקבלו את השפע בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. ועל ידי זה לא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. ובאמור יוצא, בעולם אין סוף היה רק רצון אחד. רק אחר כך, היינו לאחר שנעשה תיקון הצמצום, היינו שאין לקבל שום דבר רק לפי ערך שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, כבר נתחלק הרצון לקבל הזה להרבה בחינות. מטעם, כי בזמן שקיבלה מלכות על הכלי, מה שאנו מתייחסים להבורא, שהוא עשה דבר חדש, יש מאין, הנקרא השתוקקות לקבלת תענוגים, הייתה מלכות יכולה לקבל את כל מה שרצה הבורא לתת. כי בשיעור מה שרצה לתת, כפי שיעור הזה, ברא רצון לקבל. וממילא הייתה המלכות יכולה לקבל כל השפע, מה שיש ברצון הבורא לתת. לכן נבחן זה לרצון אחד. כידוע שהאור לא נתן להתחלק, אלא כל ההתחלקויות שאנו מבחינים באורות הן רק בערך המקבלים. ולזאת, כיוון שהיה רק בחינה אחד בהכלי המקבלת, ממילא נבחן זה לאור אחד, שכלי אחד נבחן לרצון אחד. מה שאין כן, לאחר תיקון הצמצום, צריכים לתת על הרצון לקבל הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות שעניין דלהשפיע, אנו מתייחסים להנבראים, ובטח שהכלים, מה שהנבראים צריכים לעשות, זה לא יכול להיגמר בפעם אחת, ומשום זה צריכים לקבל כל פעם איזה חלק מהרצון לקבל, ולתקנו בעל מנת להשפיע. זוהי הסיבה שהרצון לקבל הכללי שנברא נתחלק לכמה חלקים, לפי שיעור הכוונה דרצון להשפיע, שנותנים עליהם בשיעור זה הרצון מקבל את האור, המתאים לרצון הזה, המתוקן עם כוונה דלהשפיע. ובאמור יוצא שמה שמפרשים קדושים תהיו, פרושים תהיו, ושאלנו ממה האדם צריך להפריש עצמו. וצריכים לומר שהאדם צריך להפריש עצמו מאהבה עצמית, היינו מקבלה עצמית, ולעסוק רק להשפיע. וזהו מסיבת כי קדוש אני. כלומר, היות שבכדי שאתם תהיו מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, וההטבה שאתם תקבלו תהיה בזה בלי שום בושה, זה יכול להיות אם תהיו בבחינת רצון להשפיע. זה יגרום לכם השתוות הצורה, כדרשת חז"ל, מהו רחום, אף אתה רחום. וזה שכתוב, קדושים תהיו, אתם תהיו בבחינת רצון להשפיע, כי קדוש אני, כי גם אני הוא רק להשפיע. ולכן צריכה להיות השתוות הצורה הנקראת דבקות. ובאמור נבין מה ששאלנו, כי כאן משמע הסיבה לקדושים תהיו היא מסיבת שהבורא הוא קדוש. אם כן, מה הפירוש שאמרו חז"ל, כי קדוש אני, לומר שאם אתם מקדשים עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. משמע מכאן ההפך, שאתם צריכים להיות קדושים כדי כאילו קידשתם אותי. ובכלל קשה להבין שעם ישראל צריך לקדש את השם. מהו פירושו? אנו אומרים תמיד, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה השם, מקדש ישראל ויום הזיכרון. וכמו כן, אומרים בקידוש, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. אם כן, מהו הפירוש כאילו קידשתם אותי? זאת אומרת, הבורא צריך שאנחנו ניתן לו משהו לטובתו, היות שהוא צריך כאילו לקדושה שלנו. וזה אי אפשר לו להשיג, אלא על ידינו. הייתכן לומר שהוא חס ושלום נצרך לנבראים שיתנו לו משהו עבורו? וכפי שהסברנו, קדוש נקרא משפיע. וכדי שיהיו כלים לנבראים לקבל שפעו, מוכרח להיות השתוות הצורה. כלומר, שגם הנבראים יהיה רצונם רק להשפיע, ולא לקבל. אחרת, לא ניכר שהקדוש ברוך הוא משפיע להם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם מקדשים עצמכם, היינו שתפרשו עצמכם מקבלה עצמית, ותעסקו רק בעבודה דלהשפיע, הנקראת קדושה, מעלה אני עליהם כאילו קידשתם אותי. כלומר, אתם גרמתם בזה שאתם עוסקים בהשפעה, שגם אני אוכל להשפיע לכם כל טוב. נמצא לפי זה, מה שהקדוש ברוך הוא צריך שהנבראים יקדשו אותו, על ידי זה שהם יקדשו את עצמם, הכוונה על הגילוי, שהשם הוא המשפיע. אחרת, הוא מוכרח להיות בהסתרה להנבראים. ואין הוא יכול לתת להם שפע, משום שעל ידי קבלת השפע, הם ייכנסו לכלי של אהבה עצמית, יתר על המידה, מטעם מותרות. כלומר, מקודם היו מקבלים טוב ועונג גשמי לכלי קבלה. מה שאין כן, כשהוא ישפיע להם שפע עליון, שהוא תענוג אמיתי, בטח שיהיו מקבלים אמיתיים. כידוע, שהאור עושה את הכלי. היינו, התענוג גורם חמדה, כמו שאמרו חז"ל, עין רואה ולב חומד. ובאמור נבין מה שהקדוש ברוך הוא צריך שהנבראים יקדשו את עצמם, הוא לטובת הנבראים. כלומר, שעל ידי זה שהם יעבדו בעל מנת להשפיע, אז הקדוש ברוך הוא תהה לו היכולת לתת להם שפע, וישארו בבחינת השפעה ולא באהבה עצמית, שזה עושה פירוד ברוחניות. וזה שכתוב, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי, כלומר שאתם גרמתם בזה שאני אהיה גלוי לכל, שאני קדוש. היינו, שאני משפיע לכל העולם טוב ועונג, כי משפיע נקרא קדוש. ובאמור נבין מה ששאלנו על מה שדרשו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו, יכול כמוני. תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלנו, הייתכן שיש מישהו שחושב שקדושת ישראל יהיה דומה לקדושת השם? ולפי הנעל יש לפרש, היות שהשם אמר קדושים תהיו, שהכוונה היא שתהיו פרושים מכלי קבלה ותעסקו רק בכלי השפעה, יכול כמוני. כלומר, כמו שהבורא אינו משתמש עם כלי קבלה, כי חס ושלום ממי יקבל? אלא כל מה שאנו יכולים לומר משהו על הבורא, הוא רק ממה שהם קבלים ממנו. כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. ומשום זה אומר השם, אל יעלה בדעתך להיות כמוני, היינו שאתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע. שזה הוא אומר, יכול כמוני. היינו, כמו שאני רק משפיע ולא מקבל כלום, גם אתם תישארו בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע. על זה אמר, לא, אלא אתם צריכים להגיע לבחינת מקבל. כלומר, קבלה ממש, אתם צריכים לשמש עם הכלי קבלה שלכם. אלא רק הכוונה צריכה להיות בעל מנת להשפיע. כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב והעונג. וזה שכתוב, קדושתי למעלה מקדושתכם. ובאמור יוצא שיש לנו להבחין בין קדושה שלמעלה לקדושה של מטה. הגם שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני אלוקיכם, שפרשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום, אף אתה רחום. מכל מקום, יש הבדל בין קדושה שלמעלה לקדושה של מטה. כי קדושה שלמעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן, קדושה של מטה אינו כן, אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה. והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד, אל הזאת צריכים מקודם להתחיל בעבודה שהמעשים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע. שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה יהיו כוונתו שלא לקבל שכר איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה ולא לתועלת עצמו. שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות. היינו שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה בעל מנת להשפיע. שזה נקרא שהנבראים אומרים, אנחנו רוצים לקבל טוב והעונג, היות שזהו רצונו התברך, שברא את העולם בכדי להנות לנבראיו. נמצא שיש להבחין בית קדושות. א', קדושה שלמעלה, שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל. ב', קדושה של מטה, שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע.
שאלות.
הוא דיבר פה עכשיו על המעבר הזה בין להשפיע על מנת להשפיע ולקבל על מנת להשפיע. Mm-hmm. ואנחנו דיברנו על זה שבחנוכה היינו בכוונה להגיע להשפיע על מנת להשפיע, ובפורים אנחנו נגיע לכוונה השנייה, לקבל על מנת להשפיע.
כן.
השאלה אם אנחנו, ובאמצע עוד יש לנו, מבחינת ציר הזמן, יש לנו עוד כנס באמצע בין זה לזה. כנס גדול. שאלה אם זה עכשיו המקום שאנחנו נמצאים בו, לעבור מהמצב הזה למצב ההוא?
קודם כל, אנחנו לא היינו נמצאים בחנוכה, ולא לא יכולים כל כך להתכונן לפורים בפועל, להיות במצבים האלו, מפני שזה מצבים רוחניים מאוד גבוהים. לכן כל מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו לומדים מה זה, ומשתדלים איכשהו להשתוקק להיות בזה, אבל בפועל עדיין לא משיגים את זה. לכן, אבל כנס הוא כללי, שבכנס אנחנו רוצים להגיע לחיבור, בעוצמה שכל אחד יכול בעצם להסיק מה שהוא מכין, עד כמה שהוא נכלל בסביבה, שסביבה היא לא נמצאת בכוחותיה העצמאים, אלא סביבה זה מקום איפה ששורה הבורא, שעד כמה שאני מסור לסביבה, זה פשוט בשבילי זה איזה קנה מידה, עד כמה שאני יכול להיות מסור לכוח השפעה, שירצה לקבל אותו, ירצה לשלוט בו, לשלוט ממש בכוח השפעה על כל הרצונות שלי. אז יוצא שסביבה בשבילי זה איזה מין מכשיר, שכמה שאני נמסר בו, כן, מוסר את עצמי בו, בעבודה שלו, שם אני בעצם בהתאם לזה מקבל תמיכה מהבורא. כמו שכתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. ולכן כשאנחנו משתדלים לעשות כך, אנחנו בזה מגיעים לכל המצבים, גם במצבי הכנה כמו שעכשיו, וגם במצבי חנוכה, במצב פורים, הכל זה מתחיל ומסתיים בסביבה. שסביבה זה בעצם הנשמה הכללית אחת, שהיא מלכתחילה ניתנה לנו כשבורה כביכול, ואנחנו צריכים ביחס שלנו, כל אחד אליה, להקים אותה, מה שנקרא, להקים שכינה מהגלות. כן?
בהכנה לשיעור, שמעתי שדיברת על אין עוד מלבדו, ואם אין אני נמי לי, ושצריך לרכז את הדברים האלה לפעולה אחת. זה נקרא, אני שואל על הקשר בין זה לבין ההתמסרות לסביבה שעכשיו אמרת. איך, מה הקשר בין אין מלבדו ואין אני נמי לי לבין להתמסר לסביבה?
שאם אין אני למי לי, הכל רק ביחס שלי מתבצע. אין שום דבר חוץ מזה שיכול לגרום בכל זאת. אפילו שאני אשב ולא יעשה כלום, אז יפעילו עליי כוחות מהמערכת הכללית שהבורא מפעיל, והם יחייבו אותי בכל זאת לעשות מה שאני צריך לבצע. אני אצטרך לעשות פעולות שבושה היא תתקן. לכן אין לי ברירה, אני מפעיל את עצמי, ומעבר למה שקיבלתי, כי אני מקבל מהבורא רק דחף הראשון, שנקרא נקודה שבלב, כל היתר אני צריך להשיג מהחברה, חסרונות, תקינה, ועל ידי זה להתקדם. הכל מתבצע אך ורק בחברה. עכשיו, אם אין אני למי לזה חובה שיקרה, או בדרך איסורים שדוחפים אותי לזה, שאני בורח מאיסורים עד שאני מגיע למצב שאני לא צריך לברוח מהם, אלא דווקא להשתוקק בעצמי לאותה המטרה, עד שאני מכיר חשיבות המטרה, זה נקרא דרך איסורים, או שאני בעצמי על ידי החברה משיג את חשיבות המטרה ונמשך אליה בכוחות עצמי וחברה יחד. זה אם אין אני למי לי. ואין עוד מלבדו, זה מה שאני צריך יחד עם זה תמיד לקבוע. שאומנם שאני נמשך ואני עושה, אבל כל זה בנסתר ממני עושה הבורא, ובאמת אני לא נמצא כאן בכלל. וגם כן שאני חושב שאני נמצא ואני קיים ומשיג כוחות ומשתוקק למטרה, זה הכל הבורא שמתלבש בי מבצע. אז איפה אני? לא חשוב, עד כמה שעדיין אני חושב שכן ישנו אני, אפילו זה שחושב רק על מה שנמצא. בכל זאת אני חש את זה ופועל לפי זה. עד שבעתיד דברים האלה גם כן השתנו. בסדר? כן, צביקה.
הכותרת זה בית בחידות בקדושה. הוא פותח, הוא אומר, יש קדושה למעלה, ויש קדושה למטה, כמו שכתוב קדושים תהיו. מה זאת אומרת קדושה למעלה, קדושה למטה?
קדושה למעלה, תפתח את סוף המאמר, איפה שכבר נרדמת. נו, תפתח, סוף המאמר. כן, מה כתוב בסוף? א', קדושה מלמעלה.
שהוא כולו להשפיע, לא לקבל כלל.
כן.
וב', קדושה למטה, שהוא בכן מעשה לקבל, הכוונה היא להשפיע.
כן.
מה זה קדושה בכלל?
קדושה, קדוש זה נבדל.
נבדל ממה?
מרצון לקבל. מענה עצמית. אז יש ניתוק מענה עצמית למעלה, שזה מלכתחילה להשפיע, מצד הבורא, אין לו כלים, רק רצון להשפיע בלבד. אנחנו לא מבינים את ההבחנה הזאת, אצלנו זה... אנחנו רק מרגישים תוצאה מזה, כמו מחשמל מרגישים תוצאה, לא רואים, לא מרגישים אותו בעצמו, אלה תוצאות ממנו שהוא משפיע באיזו צורה, כמו מכל כוח. לפני שהוא מלובש בחומר אנחנו לא יכולים להבדיל בו ובכלל להגיד שהוא קיים. וקדושה למטה זה שכבר נברא, נברא יכול להיות באותה תכונה של הבורא, לא מסוגל להשפיע, אין לו כוחות השפעה בלבד, בכלל, אלא אם הוא מקבל כדי להשפיע לזולת או לבורא, זה נקרא השפעה מצדו. אבל בשביל זה הוא צריך להיות קשור לזולת. הוא צריך להיות קשור לזולת יותר ממה שקשור לעצמו. היינו שיהיה, הזולת יותר חשוב לא מעצמו. אז הוא יוכל להשתמש בעצמו כדי להשפיע לזולת. כמו שאנחנו למדנו, יש לך קרית אחת, אתה חייב לתת לזולת. זה נקרא שאתה אוהב אותו כמו את עצמך. אבל יוצא שיותר מעצמי, אם אני נותן לו קרית. לא, זה לא נקרא יותר. זה נקרא כמוך. למה? הרי זה... אני נתתי לו. כן? לא, זה בדיוק כמו שאתה רוצה שיעשו לך, כך אתה עשית לו. כן.
אז הוא ממשיך ואומר, כי קדוש אני, לומד שאם אתם מקדשים את עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו, כאילו קידשתם אותי.
כן.
אני מתכוון. מה זה כאילו קידשתם אותי?
שאם אתה עושה פעולה לקבל, ורק הכוונה שלך על מנת להשפיע, זה מספיק כדי לקדש אותי. זאת אומרת, זה מספיק כדי לתת לי תענוג. מה אתה לא מבין? שאמא נותנת לילד כפית דייסה, והוא בוכה, לא עושה לנחת רוח. שהוא בולע ושמח, עושה לנחת רוח, נכון? זה המצב. אז הוא מקבל משהו ממנה, ודאי שמקבל. הוא נותן לו משהו ממנה. נותן. למה הוא נותן? הוא ממלא את האהבה שלה אליו. אז נותן משהו או לא? בעצם כלום. בגלל שהיא אוהבת אותו, ובגלל שהיא נותנת לו, אז תגובה שלו כזאת נקראת נתינה. לכן נקרא, קידשתם אותי. כי בזה שאתה מקבל ונהנה מהבורא, בגלל שזה מגיע מהבורא וכדי לענות לו, אתה בזה מקדש אותו, מעלה אותו, מענה אותו. יוצא הכל בידיים שלך. זה ידוע לנו, מובן לנו ממה שקורה בעולם שלנו, אבל ברוחניות זה הרבה יותר מורכב, כי אנחנו לא מבינים מה זה לעבור את הצמצום, לעלות למעלה מהרצון של עצמו, להשתמש בכל הטבע של עצמו רק כדי לגרום נחת רוח. זה משהו ש... שאי אפשר להסביר בקיצור. כן.
זאת אומרת, אנחנו באמת יכולים להיות קדושים כמו הבורא ממש?
כן.
ממש
מה? מה זאת אומרת? זה משפיע כמו הבורא.
זאת אומרת, קדושה זה נקרא השפעה? בסך הכל?
קדושה זה נקרא השפעה. טוב, אתם לא רוצים לשאול, אז אני אשאל. בסדר? כן, בסדר גמור. למה דבקות שאנחנו צריכים להשיג היא דווקא בזה שאנחנו מקבלים על מנת להשפיע? למה דבקות מושגת בלקבל על מנת להשפיע? ואולי באיזה פעולה אחרת גם כן? קדימה.
דבקות יכולה להיות רק מתוך שיווי צורה, זאת אומרת שאני משווה את התכונות שלי לתכונות של הבורא, ורק מתוך זה נוצרת דבקות, ולכן המצב הזה של דבקות הוא רק מתוך השפעה.
כמו שלמדנו במאמר, שיש שני סוגי השפעה, שני סוגי קדושה. אחד זה לא לרצות לקבל לעצמו שום מנה, שזה חצי בכל השלב הזה, אבל זה עדיין לא לממש את מטרת הבריאה. והדבקות המלאה זה שהנברא משתמש בכל הרצון שלו לקבל, על מנת להשפיע על הבורא. בזה הוא מגיע לדבקות.
והדבקות היא מושגת בכוונה, על מנת להשפיע. לא בקבלה ולא בהשפעה, אלא בכוונה על מנת להשפיע. זה מה שמבטיח שאנחנו נתקדם נכון דרך הסביבה.
בקוד זה להגיע ממש לדרגת העליון, להיות כמוהו, להרגיש את כל מחשבת הבריאה, מה שהעליון הכין לנברא, ולכן להשפיע זה לא עצם העניין, זה רק אנחנו צריכים כאילו להגיע לרמה שאנחנו ממש מקבלים מה שהבורא רוצה לתת, להגיע ממש להשתוות הצורה המלאה, להשפיע זה רק
אנחנו בעצם בזה שאנחנו הופכים את הרצון שלנו, את הטבע שלנו, מה שנולדנו איתו, אז בעקבות זה, בגלל זה שאנחנו בעצם מצליחים לעשות את הדבר הזה, אז אנחנו הופכים להיות משהו שונה מאיתנו, משהו בעצם מחוץ לנו. אנחנו מצליחים להיות בתוך הדבר הזה, שזה נקרא להשפיע.
אנחנו מתקרבים לבורא בכל... לא דווקא במצב הסופי, נראה לי, אבל כל רגע שאנחנו עושים את המאמץ להתקרב באיזושהי תכונה להשפעה, אז אתה כבר יותר בדבקות, ואין פה איזה מצב של... יש את הגמר תיקון, אבל כל רגע אנחנו לכיוון ההשפעה, בכוונה, כמו שאמרת, אנחנו מתקרבים אליו.
כן, אני רק חוזר על דברי החברים, שדבקות... בעצם בדרך לדבקות יש שני שלבים, להשפיע על מנת להשפיע ולקבל על מנת להשפיע. וכשאנחנו מדברים על דבקות מלאה, אנחנו מדברים על מצב שבו הגעתי למצב שאני משתמש בכלי קבלה שלי, ומתוך השימוש בכלי קבלה אני משפיע לזולת.
כמו שהבורא רוצה למלא את הנברא בכל האהבה ובכל הטוב, אז הנברא רוצה שבכל הרצון שלו, בכל כולו, הוא רוצה לקבל את הדבר הזה, ושהכוונה שלו תהיה על מנת להשפיע על הבורא. ובזה, בכוונה, בעצם הוא משווה את הצורה שלו לבורא.
היא מושגת בלקבל על מנת להשפיע, כי הנברא צריך, כל הלב שלו הוא צריך לתת. כמו שהבורא נותן את כל הלב שלו שהוא משפיע על הנברא, ככה הנברא צריך להידמות לבורא עם כל הכוחות שלו.
למה אני זקוק לקבוצה? אם יש אני וישנו בורא, למה בינינו לא יכול להיות קשר המתקדם, מתחזק, עד שמגיעים לדביקות? למה אני זקוק לקבוצה? מה זה שעומד ביני לבין הבורא? בבקשה.
אני חושב שבשני דברים יש את זה. פעם אחד, על מנת שאני אוכל להתבטל בפני הקבוצה. ואם אני מתבטל בפני הקבוצה, הרי אני מגלה את הבורא שם, כי הבורא נמצא בקבוצה. ואם אני מצליח להתבטל, אני מגלה את הבורא, וזה מה שצריך.
כן, כתוב, אנחנו לומדים שהבורא נמצא במרכז הקבוצה. ואני כפרט צריך את כל החלקים האלו שהם בקבוצה עצמו כדי להתחבר אליהם בדרכם
ומרכזה. אני צריך להתעלות מעל אותו אגו. אם לא תהיה קיימת, אז אני בטוח שאני מגיע להשפעה.
קבוצה זה מקום איפה שנמצאת כל השמחה. ואפשר שם לשחק במדרגה הבאה. ותוך המשחק הזה אפשר לזהות שם את ה... לבטל את עצמי, לשחק את כל המצבים. והקבוצה מחזירה לי את זה חזרה, ואני מתחיל להאמין בזה. זה העבודה שלי.
צריכים להיות ביחד. באמת רק כשאנחנו מחוברים ומורחדים.
כשאנחנו עובדים מול קבוצה, זה מצב שמחייב אותנו... זה מצב שמוציא את האמת בעצם, מראה לנו, נותן לנו גם פידבק איפה אנחנו נמצאים, מה המקום שאנחנו עומדים בו, וזה גם מאפשר לנו לעבוד עם משהו מולנו, משהו שאפשר באמת לעבוד איתו.
כן, כאילו למעשה כביכול יש את הנברא והבורא, ואז לא הייתי צריך קבוצה, אבל בעצם למעשה בקבוצה, זה המקום שבו אנחנו יכולים לממש את כל הדרך, להגיע לכל ההבחנות, כל העבודה שאנחנו עושים בקבוצה, היא נותנת לנו את כל ההבחנות, זה כמו המעבדת מחקר שבה אנחנו מגלים, יכולים לגלות.
אני לא צריך זקוק לקבוצה, הוא שם לי אותה כאן. אני רק מתחיל לראות. אנחנו רסיסים פה, ככה, מחפשים. ופתאום אני קבוצה, בורא, שאלות, יותר שאלות. יותר שאלות. וזה לא כל כך חשוך, עם עוד כמה חברים שואלים את השאלות האלה.
אני צריך את הקבוצה ביני לבין הבורא, זה המסך המבדיל. אבל עוד פעם, תלוי איך אני מתייחס. אם אני מתייחס טוב לקבוצה, אז המסך הזה מקשר ביני לבין הבורא. אם אני מתייחס רע לקבוצה, המסך הזה הוא מבדיל ביני לבין הבורא. הכל תלוי בי, איך אני מתייחס לקבוצה.
קבוצה זה בדיקה, כי אם אין מישהו מולי זולת, אז אני נמצא בהשפעה של רצון לקבל שלי, וזה שקר מוחלט. איך אני יכול בכלל לבדוק את זה? הוא שולט בי בכל שנייה ושנייה. ורק כלפי זולת אני יכול באמת לבדוק כוונה, ואיפה אני נמצא, וכן הלאה וכן הלאה.
זה נכון, קבוצה מעבדה, ששם אני מתאמן ב... אהבת הזולת, ואחר כך מאהבת הזולת אנחנו מגיעים לאהבת השם. חברים, אני רואה אותם, ואז יש על מה להתעסק.
הקבוצה זה איפה שאני מרגיש מה היחס של הבורא כלפיי ומה הוא רוצה ממני.
כן, אמרתי כבר, קבוצה זה הסביבה שאנחנו בונים את הבורא ורק דרכה אפשר לעשות את זה.
מה שמפריע לי להתחבר לקבוצה זה האגו שלי, שאני חייב להתעלות מעליו, לבקש להטמיע את עצמי בסביבה שתעזור לי לבקש מהבורא להעלות אותי מעל האגו.
מה זאת אומרת לכוון לבורא ככוח המייצף את כל המציאות? מה זה נקרא להתייחס לבורא ככוח המייצף את כל המציאות? שאם הוא באמת מייצף את כל המציאות, כולל אותי, איך אני צריך להחזיק את עצמי בחיים שלי, במציאותי? בבקשה.
בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע להשתוות את הצורה, ואני כמו מתאם צריך מצד אחד להבין כאילו מה הוא רוצה ממני, ומצד שני גם לדעת איך ללכת כאילו גם להעביר את המסר הזה הלאה לקהל.
מתוך השינוי יחס שלי לחברים, אני בעצם מגלה את הבורא.
אם אני יודע שהבורא הוא כוח אהבה והשפעה, ואני הפוך ממנו, כוח קבלה עצמית, אהבה עצמית, אז אני רוצה שאותו כוח השפעה ואהבה ישלוט עליי. ואיך אני אעשה את זה? רק דרך קבוצה. רק דרך קבוצה אני יכול להגיע לזה.
כן, הקבוצה זה דרך היחידה שאנחנו נגיע לבורא ונגיע את המטרה.
שיש כוח שהוא התחלה והוא סוף והוא ממלא את כל המציאות, ואני בשיא הרגישות, כמו ששמענו על המושג עדינות הנפש, ממש עם כל האנטנות שלי, מנסה להתחקות אחריו ולא להפריע, מתוך ממש בעדינות להתחקות אחריו.
אין לי אפשרות לייצב את עצמי, אלא רק דרך היחס של הבורא כלפיי. והיחס של הבורא כלפיי זה בעצם היחס של החברים שלי, שהם בעצם מופעלים על ידי הבורא כדי שאני אחזיר להם יחס חזרה, ועל ידי זה אני ייצור איתו קשר.
כן, וחשוב לתקן את הקשר בינינו. ברגע שאנחנו מתקנים את הקשר בינינו, אנחנו גם עושים את ההשתוות הצורה.
זה אומר שכל פעולה שאני עושה, כל פעולה שקורית מסביבי, יש לה מטרה מאוד ברורה, יש לה מקור אחד, וצריך להתייחס לזה ככה, שהכל מגיע בשביל שאני אוכל לעשות מאמץ לתיקון.
בסופו של דבר,
אם אין עוד מלבדו, איך אני צריך להתייחס לכל מה שסובב אותי? אם אין עוד מלבדו, איך אני צריך להתייחס לחבר, לחברים, לכל המציאות, לסונים, לאוהבים, לכל מה שאני מרגיש, אם אין עוד מלבדו? בבקשה.
אני חושב שכמו שבעל הסולם אומר, כותב במאמר, שכל המצבים, גם אלה שמכחישים פמליה של מעלה, אנחנו צריכים להבין שזה הכל מתחיל ונגמר בו, ותמיד להידבק ולהעלות חשיבות אחד לשני על הנקודה הזאת, שזה ממש ייתן לנו כוח לעבוד את השם בשמחה רבה.
זה בעצם נותן לנו מקום עבודה, לראות איך אנחנו מייחדים את כל אותם המצבים, את כל התמונה הזאת של העולם שנראית לנו שבורה לגמרי, ומה הקשר בין הדברים ואליי, ודווקא לכוון את הכל לאותו הרצון הזה של אותו כוח עליון להגיע אליו, לחבר את הכל לתכונת ההשפעה. להביא את כל המציאות הזאת לאותו החיבור.
קיבלנו כלי שהוא הקבוצה כדי לייחד את המצבים האלה. ממש בכל רגע להשתדל לקרב את הרצון של החבר, להעלות את המצבים האלה לאין עוד מלבדו. זה אומר שגם שאני מעט מתרחק, אני שוב מדבק בחברים באותו רצון. מבקש את הרצון דווקא בפער שאני רואה מאותו חיבור. דווקא במקום שיש לי מצב שהוא מעט שבור, אני פתאום מכוון לחיבור, לדבקות, להשלמה של החברים.
כן, זה מחדד את מקום העבודה. אני צריך כל הזמן לחפש ולאתר את מקום הבחירה החופשית שלי. ששם בעצם אני יכול לממש את מה שהבורא השאיר בידיים שלנו. שזה לראות איפה אנחנו יכולים להשפיע לו.
כן. אם אין עוד מלבדו, אז כל מה שקורה זה הזדמנות להכיר אותו. כל מה שחבר עכשיו אומר זה הזדמנות לשמוע את הבורא. כל דבר שקורה בחוץ לאדם, הזדמנות שלו להרגיש עוד איזשהו פן של אין עוד מלבדו. אם הוא מצליח לקבל מהסביבה את היחס הנכון לזה.
אם אין עוד מלבדו ואני כל הזמן שוכח מזה, אני צריך כל הזמן לחפש את המקום היחיד שבו אנחנו בעצם מוצאים אותו, יכולים לקלוט אותו, וזה בתוך הקבוצה.
כן, אם בעצם המציאות היא אחת, אז כל מה שאני רואה מולי זה חלק מהרצון שלי. וכמו שהם למדים אותנו, המטרה היא בסופו של דבר להגיע להשתוות, לדבקות עם הבורא. אז אני חייב בתוך הרצון הכללי הזה שאני מגלה, כביכול מחוצה לי, כל הזמן להזיז את הרגשת העני הזאת הצידה, ורק להיות בפעולה ובתמיכה כלפי התיקון של הכלי השבור הזה שמצטער לי מול העיניים, ובעצם להשתדל בכל מה שאני יכול להפוך את המציאות הזאת כמורגשת, כאחת, כלפי כל מה שנראה כביכול שבור מבחוץ. כולם בעצם ירגישו את אותו מצב שנקרא אחד, ומזה בעצם אנחנו נוכל להגיע לאותה הדבקות.
כן, אותו כוח האין עוד מלבדו תמיד מביא אותי למצב שאני אדבק בקבוצה, ברב, בספרים. ומצד שני גם תמיד ככה דוחה אותי כדי שאני אעשה מאמצים מעצמי, שאני אוכל גם להתבטל מול קבוצה ולבקש תמיכה לפעמים, כי הכל מכוון לכיוון ההוא. שאני אוכל רק להידבק בשלושה אמצעים העיקריים האלה, ומשם אני מגלה את הבורא.
אני צריך בכל כולי בעצם לעשות את זה בשביל החברים. להשיג את הדבר הזה בשבילם, להשתוקק שהם ישיגו את אין עוד מלבדו, שכל הזמן להיות בתפילה עליהם שימשכו את המאור, שיאהבו אחד את השני ממש, אבל כמו שכתוב, שקוים בהם הכתוב, ואהבת לרעך כמוך בפשיטות.
כל מה שאני מרגיש, לכל מה שסובב אותי, זה אותו המקום עבודה, איך לייחס דרך העבודה שלנו בקבוצה, לאין עוד מלבדו, לאותו הכוח שמנהל את כל המציאות.
כן, זו בעצם בחירה מחודשת כל פעם מחדש. בכל רגע יש לי אפשרות בחירה, שוב להיכנס למרכז הקבוצה ולמצוא את הכוח היחיד שפועל עליי. וזו זכות, זו זכות מאוד מאוד גדולה שיש לי אפשרות לקבל את הדבר הזה מהחברים. ובפועל ההדדיות מתקיימת כל הזמן. בכל רגע שיש מחשבה על החבר, זה אומר שהמחשבה היא הדדית. בכל רגע שיש לי הזדמנות לבקש עבור החבר, זה אומר שהבקשה יכולה להיות משותפת. ופה אנחנו צריכים ממש לזכור שהכוח פועל עלינו כל הזמן כדי שנזכר בו ונבקש אותו.
אם אין עוד מלבדו, איך עליי להתייחס לכל הסובב אותי, לכל מה שאני מרגיש, שהוא פשוט מדבר איתי כל הזמן, הבורא, בלבוש של חברים, של קבוצה ושל העולם.
זה טוב. זה נכון.
כן, נעים להיות פה ו... לראות את ההסכמה הזאת הכללית שנמצאת פה בשולחן, הרצון המשותף הזה לממש את דברי רב ולהקיע לאותו המצב שבאמת כל המציאות הופכת לאחת, שנגלה באמת את המצב הזה ונצליח סוף סוף.
אם אין עוד מלבדו, איך אני יכול להתייחס לעצמי? איך אני צריך להתייחס לעצמי? דיברנו איך אני צריך להתייחס לעולם, כן? לקבוצה, לכולם. איך אני צריך להתייחס לעצמי? אם אין עוד מלבדו. בבקשה.
גם את עצמי אני צריך לראות כאמצעי להשיג את הדבר הזה שנקרא אין עוד מלבדו.
כן, ואני צריך לתת לכם חומר דלק. עכשיו, חסרה לנו פה קצת השתוקקות, קצת צמח, חסר פה קצת כאב כאב למגע, כאב לחיבור, חסר כאב. אז אני רוצה שנעורר פה כאב, שזה ממש חסר לנו. ממש כאב. אני רוצה את הכאב שלכם. כי בלי הכאב שלכם, אז אין לאן ללכת. זה אני מחפש הכאבים. רופא חולים.
שמחפש חיבור. וכך צריך להתייחס לעצמי, וכך צריך להתייחס לחברים. ומתוך זה לגלות.
כן, ובחיפוש הזה בעצם אין אני, יש חברים. בחיפוש הזה בעצם אין אני, יש חברים. אז היחס שלי הוא בעצם לחברים. לא מתייחס לעצמי יותר מדי, כי אני באמת רואה את עצמי איזושהי תוצאה מהכלל הזה.
איך אני מסדר את עצמי ביחס לרגע הזה שאנחנו פה ביחד בתוך העשירייה, כלפי כל מה שקורה מסביב. החברים, ועוד החברים בעולם, וכן הלאה. למעשה התשובה היא אחת, מאמרי רבש. נראה בעזרת השם מתי אנחנו נתפוס את ה-20 מאמרים האלה הראשונים, ונהפוך אותם לאותו ספר אחד שרב רוצה להוציא, שבו תהיה שיטת התיקון לכל העולם. אם אני חלק ממנו, אז אני צריך להתייחס אליו. אם אין עוד מלבדו, אז מי אני חלק ממנו. אני צריך להתייחס לעצמי כשליח שלו במציאות הזו, שהמטרה שלי היא לגלות לכולם שיש כוח השפעה ששורה במציאות, ומה המטרה שלה, ושצריך למצוא את האהבה בינינו, ולדרוש שהאור יחבר אותנו.
אני זה, אני צריך לאסוף כמה שיותר התרשמויות מהחברים, וכמה שיותר פעולות עבור החברים, כדי שגם הם, כי אני תלוי בהם, כי רק הם יכולים להרים אותי, ולהביא אותי לקשר עם הבורא.
ולהוסיף גם שאני צריך להפוך את עצמי לצינור כלפיהם, שגם הם ישיגו את הבורא.
לא יודע מה להוסיף.
לא יודע מה להוסיף.
לא מניח לי לישון. לא מניח לי לישון. עד ש...
לפי אין עוד מלבדו את האמת שפתאום אני מגלה עצמי חדש. ומגלה גם חברים ומגלה גם עולם אחר.
כן, ומגלה שהעצמי הזה נעלם בתוך אחד שזה חברים.
יש במרחב שלנו עכשיו איזושהי מציאות שמתגלה ונפערת בינינו של יתר קשר, יתר, ברוך השם. אז אותה שאלה לגבי מה שקורה כרגע מסביבי.
עוברים לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.